כפתיחה אני רוצה לשתף איתכם עם מחשבה שהייתה לי בליל חג השבועות. בליל חג השבועות מדי שנה הרב ישראלי זצ"ל היה אומר שיעור, מי שלמד בישיבה זוכר את זה, בשעה 12 בלילה, בחצות הלילה, והיה נותן שיעור. לא היה רמקול, אבל כל הבית מדרש שמע אותו. על אף שגילו לא נהיה צעיר משנה לשנה, וזה היה קשה, אבל הערת הפנים שלו באותו לילה, הרגשה של אותו לילה, שאתה יושב בבית המדרש של ישיבת מרכז הרב, ואתה מקבל תורה מאחד מגדולי התורה של הדור. זו הרגשה מופלאה. בציבור, זו הרגשה מופלאה. ומדי שנה אני זוכר את הדקות האלו, את השעה הזאת של השיעור. ועל אף שכבר עברו שנים, שלא זכינו כבר לשמוע אותו, את השיעורים של הרב, אבל אני לא חושב שיש מישהו ששמע את השיעור בליל חג השבועות, שיכול לשכוח, שמסוגל לשכוח, כי זה חלק מקבלת התורה שלנו. כך קיבלנו תורה. היכולת שלנו, כשהרב ישראל הסתלק מן העולם, אז אני זוכר שרב אברהם נתן ההספדים שלו, חוץ מההספד שהיה בשעת הלוויה, ההספדים של רב אברהם היו על המושג הזה של קבלת תורה מגדול בתורה. דרך צינור, הצינורות של תורה. איך על ידי שאנחנו מתקשרים לרב שהוא גדול, גדול בתורה, איך על ידו אנחנו מתקשרים חזרה למעמד הר סיני. וזו הדרך היחידה שאפשר להתקשר למעמד הר סיני. הדרך היחידה שקבלת התורה שלנו תצא מתוך המסגרת הצרה של חשיבה, של מחשבה, של חוכמה אנושית, למעלה העליונה הגדולה של תורה של הקדוש ברוך הוא, והתקשרות עם תורה של הקדוש ברוך הוא, ודבקות בקדוש ברוך הוא על ידי תורה, זה אך ורק אם על ידי גדולי תורה, אנחנו מתקשרים למעמד הר סיני. וזה דרך העבודה הייתה. אני התבקשתי לדבר על הנושא של השיעורים של הרב, ואני אומר את זה בכמה דקות, אבל קודם אני רוצה, לפני שנדבר על התוכן השיעורים, אני רוצה לדבר על המעמד של השיעור. הרב ישראלי זצ"ל היה כאדם, כשבאנו לדבר איתו, היה אדם מאוד מאוד מרוכז, הוא אפילו היה נראה לנו מופנם. שאלות, ונכון, הייתי מטלפן לשאול אותו שאלות, אני לא גמרתי לשאול את השאלה, התשובה כבר הייתה, קיבלתי כבר את התשובה. במהירות עצומה. יכולת של פסיקה וחיתוך, זה היה משהו מדהים במהירות של החשיבה שלו. אני זוכר פעם אחת שהערכתי דיבור אצל רב ישראלי בבית, נסעתי לרוסיה, וחזרתי, ולפני שעליתי על המטוס, בא אליי מישהו, שאלו אותי שאלה על חתונה, אם מותר לסדר חופה וקידושין למי שערל, ואמרתי, אני אבוא לארץ, אני אשאל ואני אתן תשובה. ובבום שאני גר בביתו, לא היה בבית, אז הוא נסע בדיוק לארצות הברית, עליתי לרב ישראלי, לשאול אותו את השאלה. אני לא יכול לשכוח, הוא ביקש ממני שאני אשב, שאני אגיד לו כל מה שראיתי, כל מה שהיה, כל מי שדיברתי, שאני אספר לו לפרטי פרטים הקטנים ביותר. וההתרגשות שלו הייתה כל כך גדולה. אני חיוויתי את ההתרגשות הגדולה הזאת באותה שעה, ו... לכן יכולתי להבין סיפור שסיפר לי אב שכול אחד במלחמת יום הכיפורים, שהוא לא ידע איפה לקבור את הבן שלו. והוא הלך והתלבט ולא ידע. והגיע לרב ישראלי הביתה ושאל את השאלה, והוא אמר והוא פרץ בבכי. ואז ידעתי שהגעתי למקום הנכון. כאן אני, מה שיגידו לי פה, זה התשובה, התשובה האמיתית. אלו היו שעות מיוחדות. כי לרוב אצל אב ישראלי, הכל היה ממש בתמצית ובקיצור, ותמיד ידעת הוא באמצע סוגיה. ואי אפשר להפריע. כשאני זוכר בתור בחור, כשהיינו עוברים על יד הבית שלו, ב-11-12 בלילה, אחד בלילה, תמיד היה אור, תמיד ידענו. שם לומדים תורה עדיין. בבית הזה עדיין לומדים תורה. בין גברה לגברה, בתוך בישיבה, בין גברה לגברה, הוא היה מעיין בספרים. כשהוא היה מגיע בזמן, והיה דייקן בשעות ובזמנים, מי שלמד את זה בישיבה זכר, הוא היה דייקן על הרגע, הוא היה מגיע בדיוק בזמן לתפילה, ובכיוון שבישיבה היו מעריכים מאוד בפסוקי דזמרה, הוא אף פעם לא איחר. הוא אף פעם לא הגיע יותר מאוחר כדי להספיק, שיהיה לו מספיק זמן. לא, הוא היה מגיע בזמן, ונשארו לו כמה דקות עד שבא לתפילה גמרת פסוקי דזמרה, הוא היה שב לומד בהתמדה. היית חושב שאין שום דבר בעולם חוץ מזה. אז מצד אחד ראינו אצלו, כשאני מסתכלים, מביטים עלו, אני אומר, בתוך הבית, בתוך המשפחה, אבל כלפי החוץ, אפילו כלפי בני הישיבה, הרגשה תמיד הייתה של אדם שהוא מופנם, שהוא מורכז כל כולו בעולם של תורה, ואין חוץ מזה כלום. כל ההרגשה הזאת, הייתה מתנדפת ברגע שהרב ישראל היה קם להגיד את השיעור. הוא היה מגיע לשיעור בדיוק בזמן כמובן, ב6:30 ביום חמישי בערב, בדיוק בזמן היה מגיע, אף פעם אני לא זוכר שהוא יחל לשיעור אפילו דקה, ועולה לבמה וראית הוד והדר. הארת פנים. הארת פנים כמו שתיארתי, גם ביום, בחג השבועות. איזה מין הערה גדולה של פנים, שגם אם לא היית מבין את השיעור, שזה היה דבר בלתי אפשרי כמעט לא להבין, אבל אם היית לא מבין את השיעור, לא יכולת להתנתק מהפנים המאירות שבשעת השיעור. השעות האלו, האמירה, הפנים המאירות האלו, היו בהחלט בשעת השיעור. היה להם גם באותם זמנים מיוחדים, בתוך הישיבה, כמו יום עצמאות, כמו יום ירושלים, שהרב היה קם ועומד, ומדבר על המחשבות שלו על היום, או אפילו בקידוש בשבת. כשכל קידוש אצלו בשבת, בשבת שהיה איזה שמחה בישיבה והיה קידוש, הרב לא היה מצב כזה שהרב לא היה מדבר על המצב של עם ישראל. כל שמחה של יחיד ודבר תורה של יחיד, יצא מתוך המסגרת הפרטנית, הפרטית, ופתאום הרגשת שכל ההיסטוריה וכל מה שמתרחש עם עם ישראל חוגג איתך עכשיו את הקידוש הזה. וכל בהארת פנים, בשמחה מיוחדת ובהארת פנים מיוחדת וביופי מיוחד. השיעורים היו בנויים לתלפיות. אבל בנויים לתלפיות היה מבנה קבוע לשיעור. וכאן דברים מיוחדים לגבי השיעור שאני רוצה להעיר אותם. ולדבר קצת על התוכן של השיעור עצמו, איך, מה היה דרך הלימוד של הרב, כמה שאפשר לעמוד על דבר כזה, אני אנסה לעשות כן. ושוב אני רוצה להדגיש, אנחנו צריכים לזכור שהרב ישראלי זצ"ל היה בין יחידי הדור, וביחידי הדור ממש, שהיה בא ובד עם זה ראש ישיבה גדול, וגם פוסק הלכה בכל חלקי השולחן ערוך. זה דבר שלא מצאו. זה בעצם שני תפקידים, שתי מציאויות, שתי מקצועות שונים, שלכאורה הקשר ביניהם הוא בזה שכולם מדברים על הגמרא. אבל מעבר לזה, הקשר איננו קשר ודאי. ולכן אנחנו רואים הבחנה ברורה, בין פוסקי הלכה, ממומחה בפסיקת הלכה במקצוע הלכה, ובין המומחים באמירת שיעור בישיבה. המצב הזה כל כך מקובל אצלנו, שאנחנו לא מבינים שהדבר יכול להיות אחרת. אבל האמת של ההפרדה הזאת, היא לא הפרדה הכרחית, או אפילו לא הפרדה, אם נשתמש, אמיתית. אלא כל מי שראש ישיבה היה אמור, בסופו של דבר, לתת יסודות כאלו של לימוד, שידעו לעסוק ישמעת עלי בדהלכתה. אנחנו לא עוסקים כל כך במחקר, אין זה ענייננו. אבל ייתכן מאוד לומר, שאולי אנחנו בזמן האחרון הציבור מתעסק יותר מדי במחקרים. צריך לחזור לתורה כפשוטה, בדרכה, רגילה, כמו שלמדו מדורי דורות, ולעצור קצת עם המחקרים שעושים כל הזמן. אבל גם אם יורשה לנו קצת להתעסק באיזושהי נקודה, הרעיון הוא שבראשי ישיבה שרואים את התפקיד שלהם היום, לעורר את החשיבה של התלמיד. מה שאין כן בפוסק הלכה שרוצה לומר את ההלכה ולקבוע וחותך את הדברים. ולכן בשיעורים אצל רב ישראל הייתה הרחבה אדירה. הוא היה אומר ואומר ואומר, אמנם הוא מאוד לא אהב ששואלים אותו שאלות באמצע השיעורים, הוא לא אהב את זה, היו שואלים אותו, ביניהם גם אני, זה נכון, אבל הוא לא אהב את השאלות ששואלים אותו באמצע השיעור, אחרי השיעור כן, אחרי השיעור להרחיב כמה שאפשר וכמה שצריך. מה שאין כן בשאלות בהלכה שהוא היה מאוד מאוד חותך וסוגר את הדברים. ואני זוכר שפעם ששאלתי, התאפנתי לשאול את השאלה בהלכה, אמרתי לו, שאלתי אותו את השאלה, אז עד שגמרתי את השאלה, הוא אמר מותר, אמרתי, אבל הרב, לפי דעת הפוסקים, הוא אומר, כן, אני מכיר אותו, הוא לא נתן לי אפילו להמשיך. אני מכיר אותי את הפוסקים, אבל זה ההלכה, יש עוד שאלות? אז אמרתי, לא, הכל בסדר, הרב, וזהו. היכולת של הרב הייתה גם לפסוק הלכה, ולהכריע ולחתוך, וגם את ההרחבה שנצרח לתלמידים לעורר אותם, זה נוגע מאוד מאוד גם לצורת הלימוד שלו. ולכן זה היה מאוד חשוב לי להקדים ולהסביר את הנקודה הזאת. השיעור היה בנוי באופן זה, ומי שהיה בישיבה זוכר. אנחנו אפילו היינו בחורים, ובחורים, אתם יודעים מה זה בחורים? היו בחורים שאפילו היו מודדים את הזמן, של כל חלק וכל שלב של השיעור. בשבע ועשרה התחיל התירוץ של הרב. זה לא היה תמיד מדויק, אבל בערך בזמן הזה כן. אז באותו רגע התחיל ההסבר של הרב. אבל עד שבע ועשרה מה היה? קודם כל הרב הביא את הגמרא, ביאר אותה סקר, כמו הלשון שלו באחד המקומות, סוקר את הגמרא, את הסוגיה, מה יש בה. ואז מעלה את השאלות. והשאלות אינן נוגעות לנקודה מסוימת, לא כל השאלות היו נוגעות לאותה נקודה בתוך הסוגיה. עד רבה ועד רבה. הרב היה שואל שאלות מנקודות שונות ומצדדים שונים של הסוגיה. ולא מנקודה אחת. הרב לא היה נמנע, וזה היה השלב השלישי של השיעור, להביא את אחד האחרונים שעומד על כל הנקודות או על חלק מהנקודות, והוא היה דן בדבריו. נקודה מאוד חשובה להדגיש, בדרך הלימוד של הרב, כמעט תמיד, כשהוא היה דוחה, הוא היה מתייחס לדברי האחרונים, וזה לימד אותי הרבה, אני אומר דברים פשוט, שאני יודע שזה השפיע עליי, אז לכן אני כל כך זוכר את הדברים. הוא היה דן, איך זה נכנס בתוך הגמרא? איך זה נכנס לתוך הסדר של הגמרא? לרוב השאלות שלו, ביחס לאחרונים, שהוא היה דן בשיטותיהם, לא הייתה נוגעת דווקא לסברות. אלא איך הדרך הזו, הסברה הזאת, מסתדרת בתוך הגמרא. וזו אגב ההגדרה גם ששמעתי בזמנו מהרב ציודה זצ"ל, שדיבר על כך, על דרכו, דיבר על כמה דברים, בין היתר בתוך הדברים הוא אמר על דרכו של אבי ישראלי, שזו הייתה הדרך שהרב זצ"ל רצה שיומדו בישיבה. הדרך הזה של הקשר לתוך הגמרא. עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, הרב ישראלי דן בדבר, הקשה קושיות מצדדים שונים של הסוגיה, לאו דווקא נקודות משיקות זו לזו, לאו דווקא באותם אופנים או באותם יסודות, ועכשיו הוא היה מגיע לתירוץ. ומה שהיה מאוד מאוד חשוב, הרב ישראלי דאג תמיד לעסוק בחקירה או בשאלה או בסברה, לא זה חקירה, יסודית בהבנת הסוגיה המרכזית בסוגיה. ומתוך אותה תפיסה של הנקודה המרכזית בסוגיה, החקירה המרכזית, והרבה פעמים זה לא היה חקירה מחודשת. וקצת לרנן את הזיכרון, הסתכלתי קצת, עיינתי בספרים רק בשביל הדבר הזה, היה שיעור של הרב ישראלי שאמרתי אותו השנה בישיבה, גם כן בשיעור שלי. בדקתי עוד שיעורים. היה עוסק, למשל, כשהוא דיבר על נושא של מוחזק, הוא דיבר על החקירה של קונטרס הספקות, עם חזקת מריקמה, זה חזקת ממון או חזוק כדי מעיקר של איסורה. זו חקירה של הקונטרס הספקות. הוא לא התחיל לדבר על זה כשהוא התחיל את השיעור. הוא הביא שאלות בהבנת הראש ובמחלוקות בין הפוסקים, השיעור נמצא בתוך חוות בנימין. הוא הביא שאלות בין הפוסקים ומחלוקות בין הפוסקים, איך לדון ואיך להסביר את הגדרים השונים, סתירות ביניהם. ואז כדי להסביר את הכל הוא הביא את החקירה הזאת. זו חקירה ידועה. היום עיינתי עוד, מצאתי, הרב ישראלי דיבר על שאלה בתקיעת שופר, האם המצווה היא הביאה ראשונים, ואז דן בשאלה, האם המצווה היא התקיעה או השמיעה. זו לא סברות חדשות. אבל כשהוא לקח את השאלה, את הסברה הזאת, והוציא אותה מבידודה, סליחה שאני אומר, כסברה בודדת, והעמיד אותה במרכז הסוגיה, אז עכשיו יש מבנה, שכל הסוגיה וכל פרטי הסוגיה יוצאים מתוך החקירה הזאת. וכדי לעשות את זה, הרב השתמש בחריפות אדירה, הוא אהב מאוד, עסק מאוד בדרך של חשבונות. שאם אני אומר את הסבר באופן זה, אז ממילא מישהו סובר כך יהיה חייב לסבור כך, ואם נגיד כך, אז הוא יהיה חייב לסבור כך, ואיך יש הרחבה של הדברים עד שמגיעים שכל פרטי הסוגיה וכל השאלות שנשאלו, כולם מקבלות את התשובה וכל החלק, כל הסוגיה יונחת מתוך מרכזה. זו הייתה ראייה מיוחדת. לא כל ראשי הישיבה יכולים, היו מסוגלים לעשות כן. ולא כל אחד רצה לעשות כן. אבל זו הייתה עבודה שלו. ולכן, מכיוון שהעיסוק שלו תמיד הייתה בנקודה המרכזית של הסוגיה, וכל הענפים יצאו ממנה, גם שאלות ההלכתיות, וגם המסקנה ההלכתית, גם היא חייבת לצאת מתוך המרכז של הסוגיה, היא לא יכולה לא לצאת מתוך המרכז, לצאת מתוך המרכז של הסוגיה. בראייה ההלכתית של הרב, לא היה נושא שלא היה לה ראייה הלכתית. כלומר, יש הרבה, אולי לא מספיק, אבל יש הרבה, שאם נביא להם שאלה להלכה, יוכלו להסתכל ולדון כיצד השאלה הזאת נפסקת. אבל כותרת של הרב, פעולת אנטבה בראייה הלכה, או פעולת קיביה, בראיית הלכה. לרב ישראלי הייתה תפיסת יסוד, שכל דבר שמתרחש, יש להסתכל עליו בעיניים למדניות, ולראות את התפיסה הלמדנית שיש בכל דבר. אני זוכר שאלה שהתעוררה פעם, לא עלינו, הייתה שאלה, והייתה מאוד מעניין לראות את התגובות השונות של רבבון ורב ישראלי, ששניהם זכינו לקבל משניהם, שזו גם הייתה נקודה מאוד מיוחדת במינה, שהם היו כל כך שונים באופיים, וכל כך שונים בדרך מחשבתם, אבל הכבוד ההדדי והאהבה ההדדית והקשר ביניהם היה כל כך מופלא, שזה למדנו הרבה מה זה אהבת תורה וכבוד התורה בישיבה, מה היחס ביניהם. ניתן דוגמה למשל, רב אברהם שהוא בא לגור בקריית משה, היה כבר רב ראשי לישראל, הוא היה גם ראש ישיבה. אגב, צריך לומר, כשהרב צבי יהודה נסתלק מן העולם, הרב ישראלי התקשר לרב אבום ואמר, אני תומך בך כראש ישיבה. ורב אבום מאוד מאוד התפעל מזה. הרב ישראלי היה תמיד של הרב זצ"ל. הרב ישראלי היה גם יותר מבוגר. אבל הוא תופן עליו. הענבה הזאת, הראייה של הדברים, זה מזה עצמו אנחנו צריכים המון ללמוד. אני זוכר, כי אחד הדברים שתמיד אני לא יכול לשכוח אותם, רב אבום שהגיע לקריית משה, הוא היה גר ברחוב עובדיה, כפי שאתם זוכרים, שהיה הגיע לקריית משה לגורל יד הישיבה, הוא היה כבר ראש הישיבה, רב של ישראל. ביום שמחת תורה, מי היה מקבל חתן תורה בישיבה? רב ישראלי. אצל רב אבום זה בכלל לא היה שאלה. רב אבום היה יוצא לחדר צדדי לעשות מניין, כדי שגם הוא יוכל לקבל חתן תורה. אבל לא היה לו אצלו שאלה בכלל. גם זה היה אצל רב אבום מאוד מאוד ברור. אחרון, תמיד הרב ישראלי קיבל בישיבה. מעולם רב אבום לא קיבל אחרון. תמיד הרב ישראלי קיבל אחרון בישיבה, וגם אחרי הסתלקותו, רב אבום אמר, זה שייך לרב ישראלי. לא הסכים לשום שינוי בזה. שכך אם משיכם יצא שם. כל פנים, אז אני אומר רק שאלה, אני מבין שהזמן נגמר. אז אני אגיד רק את השאלה, את הדבר שהיה, ובזה אני אסיים את הדברים שלי. הייתה פעם שאלה, לא עלינו, אדם עבד במדבר יהודה. היו כמה ימים. והייתה שאלה, והלכו לחפש אחורה ולא מצאו אותו. הגיע שבת. האם בשבת לצאת לחיפושים או לא? מה היה התגובות של רב אבום והרב ישראלי? היה כל כך מעניין לראות את זה. הרב ישראלי מיד הסביר שהדין שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, איך זה משפיע על הלכות שבת, ועשת חשבון למדני שאני זכרתי מאוד אהבתי, משום מה אני לא מצליח להיזכר בזה היום, לא רוצה להגיד חלקי דברים. מה הייתה תגובה של רב אבום באותה שאלה? רב אבום זה שאלה שתלויה במציאות. אם אתה חושב שהוא חי, אז אתה חייב לצאת. אם אתה לא חושב שהוא חי, אתה לא יכול לצאת. אני לא יודע מה המציאות. התגובות השונות היו כל כך מתאימות לשניהם, ודרכי הפסיקה שלהם, אצל רב ישראלי, אין שאלה כזאת שאין עליה תשובה של למדנות של פסיקה. לכן אפשר להמשיך, אבל ברוך השם, יש כאן רשימה גדולה של רבנים חשובים שיאמרו את דבריהם. אני מודה על הזכות לבוא לדבר קצת ולהזכיר קצת את הרב, שזכותו תגן עלינו, שיהיה מליץ יושר, כל כך מסר את נפשו לעם ישראל ועל ארץ ישראל, שיהיה מליץ יושר עכשיו על כולם. גם על המצב הקשה, אנחנו כולנו זה ברור, אנחנו לא היינו רופאים, כולנו היה ברור שהמצב בארץ ישראל מאוד מאוד פגע בו גם מבחינת הבריאות, והקדים את זמנו, שיתפלל ותפילתו תהיה מקובלת עלינו ועל כל עם ישראל ולמשפחה, שתהיה ניחומים וזכותו תגן על כל המשפחה, על כל בני המשפחה, וכולנו נזכה יחד להאיר, לראות את אור תורתו שיהיה לדורות, אמן ואמן.